אישה כי תזריה. אמר הבסמלאי, כשם שיצירתו של אדם אחר כל בהמה חיה ועוף במעשה בראשית, כך תורתו נתפרשה אחר תורת בהמה חיה ועוף. אז האמת היא שדברי רש"י אלו, שהם כאילו תמימים למראה, הם מתייחסים לבעיה יסודית גדולה מאוד. הבעיה היא בחלק מן החומשים בתורה. איך זה ענה? פרשת פקודי מדברת על תאריך מאוד קונקרטי. היא משתל מצרים. אם אנחנו סוקרים ב... הראשונה, יציאת מצרים, מתן תורה כשלושה חודשים חורף של עיסוק בבניית המשכן וחנוכתו באלף בניסן של ראשית השנה השנייה. בזה מסתיים ספר שמות מפורש. אותו תאריך של א' בניסן הוא תאריך במשקל גדול מאוד בשנת היציאה ממצרים, זאת אומרת בשנה השנייה, בראשית השנה השנייה, כאשר ב-א' בניסן מתחילים למנות שנה חדשה, חל יום התארות שנטל אותו יום, כפי שהברייתא בגיטין מונה. מחלוקת תנאים, אם יש כאן חפיפה בין ימי המילואים לימי חנוכת הנשיאים. זאת אומרת, או שהם יחלו באלף בניסן והם חופפים כאן משתלבת גם בעיה נוספת, קשורה לראשית פרשת. מה שלא יקרה, החודש ההוא היה חודש חגיגי, ומכוח חגיגיותו של אותו חודש בשנת היציאה ממצרים הוא גם הותיר טעם חגיגי עד ימינו אלה. אותה השנה כך מפורש בראשיתו. דהיינו, המפקד היה באלף באייר. ואם ספר שמות מסתיים באלף בניסן, וספר במדבר מתחיל באלף באייר, הרי לנו שספר ויקרא אמור לחפוף את החודש של ניסן. אבל זה רק חשבון שמתבקש ישנם תאריכים מתייחסים, זאת אומרת, יום השמיני, בהר סיני, אחרי מות, אבל כל אלה הם תאריכים אל... של בהר סיני, מה עניין שמיטה אצל הר סיני? ומה פתובה של השאלה הזאת? כיוון שראש ספר ויקרא מדבר על ויקרא אל משה מאוהל מועד. ולמה בהדגשה הזאת? מדבר אל משה מהר סיני. לא כל כך ברור מה קרה באותם חודשים, חודשי החורף, שבהם עסק משה וישראל במניעת המשכן, מאיפה היה הדיבור מתוועד אליו. אם מהאוהל המיוחד שמשה נתן לו, כפי שכתוב בסוף פרשת כי תישא, או מהר סיני. אבל כל פעם דבר אחד ברור. החל מאלף בניסן, הר סיני יצא לגמלאות. נגמר. עכשיו מתחילה השאלה, מכאן ואילך מתחילים דברים בצורה מסודרת, מהו הסדר? על פי איזה משטר פנימי באים הדברים בספר? וצריך לזכור שאנחנו מדברים חטיבה בפני עצמה, שלפי מה שאנחנו אומרים צריך להעמיד אותם לפני ויקרא. וזה בדיוק עומק הפשט בדברי רש"י, מה העניין של שמיטה אצל הר סיני. כי צריך לקחת את בהר ובחוקותיי ולהציב אותם אי שם בשמות לקראת ויקרא. וזה מסביר כמובן את הברית אשר נכנס אז נעזוב עכשיו את החטיבה הזאת. נשאלת השאלה, ממש שאלה פשוטה. מבנה ספר ויקרא. למה נבחרו אלה בצורה כזאת כפי שנבחרו? אז השכל הפשוט אומר, כיוון שנחנך אוהל מועד באלף בניסן בסוף פרשת פקודי, ועכשיו אנחנו בפרשת הקורבנות. ניחא, גם בפרשת הקורבנות צריך איזה הסבר למשטר הפנימי, אבל אנחנו לא עובדים את זה עכשיו. זאת אומרת, על פי איזה קריטריונים נבחרו, מבינים, עולה, חטאת, אשם, יחיד, רבים, ציבור וכו'. את פרשת מאכלות אסורות שבסוף הפרשה הקודמת. של בגדים, גם של בתים, וכשאתה מכניס חצי שמיני ועד סוף מצורע, זה גם כן איזה מין סוגריים כאלה, שהרי התורה עצמה עושה את הסוגריים כשהיא אומרת אחרי מות. ומה קורה אחרי זה? פרשת אמור, המקללת. הסדר הוא מאוד משמעותי גם בהבנה, גם בתכנים הפנימיים. והנה לפנינו. כי לכאורה אתה יכול לשאול, מה הנה נפקי מיני? הנה רש"י הביא דוגמה בשם חז"ל, מאוד מאוד נפקי מיני לדברים האלה. על כל פנים. ספר ויקרא הוא ספר הקדושה. כיוון שנתקדש מקום, אז כל מצבם של ישראל צריך להתעלות לקדושה. ואז אתה מדבר על קדושת המאכלות, נזכור שהרמב״ם קבע בספר הקדושה כמה וכמה דברים מאלה שאנחנו עוסקים בהם, ובוודאי לקח את זה מכאן. יש קדושת האישים, דהיינו, גם שבט קדוש, הכהונה, וגם מאכלות שאמורים לקדש. של האיש הפרטי ולהגיע גם לבגדים הסובבים אותו וגם לבית שהוא מתגורר בו. וממילא יש אחר כך גם פרק בשם מועדים קדושים. וזה כל פרשת המועדות כולל עבודת יום הכיפורים ואחרי מות. הרי לך שאותם שלושה יסודות שאנחנו מכירים אותם בכמה וכמה הקשרים וניסוחים, על בחינת המקום העולם ועל בחינת הזמן וזה השנה ועל יש לך קדושה במקום וזה סיום ספר שמות ותחילת ויקרא, ויש לך קדושה מועדם מקום ושנה ונפש כהנים וזמנים ומקומות כולם ביסוד הזה של הקדושה. זה הנושא בגדול, איך הדבר הזה נבנה בתוך ספר ויקרא. זה פרשה שאנחנו לא ניכנס עכשיו לפירוט, אבל רש"י במכלול המבנה של ההקשרים האלה ראה במאכלות אסורות. ופרשתנו מתחילה בדיני אמר רש"י, אמר רב סמלאי, רש"י לא ניסח את השאלה אלא מיד ציטט את המדרש. כשם שיצירתו של אדם אחר כל בהמה חיה ועוב במעשה בראשית, ביום החמישי בעלי חיים, ביום השישי אדם, אף אחד לא שואל האם העובדה שאדם נברא בסיום של הבריאה היא עדות לנחיתותו? היא עדות לדרגתו המשנית? לא כך. באמת צריך לפרש. על כל פנים, כיוון גם בתפעול שלו לאכול, לקיים את הנפש, לקיים את החיות הזאת שניתנה לו בבריאה, גם היא בשעה אחר תורת בהמה חיה בעוף. אז קודם של פירוש רש"י לתורה, שהיא קרויה על שם יהודי שלפני 120-130 שנה העביר אותה רב אברום ברלינר, מה שנקרא מהדורת ברלינר. נוספת, זה על כל התורה, מה שנקרא רש"י השלם, שאנשי מכון הריפי של עוסקים בו, בינתיים יצאו רק כמה כרכים, נדמה לי רק עד פרשת בשלח, והיא המהדורה מעודכנת ביותר. על כל... אז השאלה, מה נקרא תורתו של האדם? הרי זו תורת זבח השלמים וכולי, ועל זה הוא אמר, אנחנו לא מתכוונים רק לביטויים של תורה. על דברי רש"י אלה, יש... כמה וכמה הערות. הערה הראשונה זה של הברטנורה. יש לברטנורה ספר בשם אמר נקה, דהיינו צמר נקי. תורת תומת אדם, קודם תומת האישה. בסדר? אומר הברטנורה, אני אקבל את מה שאתה אומר. וכמובן שבהקבלה הזאת אין רק דבר טכני, מה שהבלעתי כבר בדבריי. פרשת היצירה מספרת על הבריאה. על התזונה, על ההמשך של הקיום הזה. אז בדרך הטבע צריך להיות דבר מקביל לדבר. אז אם זה הקבלה, צריכה הקבלה להיות עד הסוף. כולנו מכירים בפרשת בראשית, האדם נברא ורק אחר כך נבראה האישה. אז גם ככה היה צריך להיות. ויש לומר, בעיקר פרשה זו לא באה אלא בשביל פסוק וביום השמיני אימול שהוא דיני. חובת המילה, וזה כמובן סיוע לדעת הרמב״ם. הרמב״ם לשיטתו, החשיבה המשפטית, שחובת קיום המצוות מוטלת עלינו מכוח מה שנצטווינו בסיני. מה שכתוב לפני זה בתורה איננו מחייב. לא מחייב מבחינה הלכתית, לא מחייב מבחינה מוסרית, מבחינת קיום המצוות. משנה בקידושין, אדם חייב, מאיפה הוא חייב? אומר הרמב"ם, מי ביום השמיני ימול בשר עורלתו, כי זה ניתן אחר מתן תורה. כל הסיפור על אברהם ועל יצחק וכל מה שמתלווה לזה, זה נקרא גם לזה ביום השמיני. ואחרי שהוא אומר את תומת צרת, השווה בשניהם, גם בגבר וגם באישה, ואחר כך פירש תומת נידה וזבה שאינה אלא באישה, כמו שהאישה נבראה באחרונה לכל שאר היצירות של מעשה בראשית. ולכן פירש אחר זה, כי תזריע לרבות שאפילו ילדתו מחוי, כלומר שהיה לו לכתוב כי יוולד, יולדת נקבת כפרשינה. דהיינו, שהפסוקים הראשונים בפרשה של הנקבה, דהיינו, בעקבות דברי רש"י, אמר הברטנורה, שגם ראשית הפרשה שלנו משתלבת בסדר כולו. היה מעיין בפרשת שבוע, כמו כל יהודי, בקריאת התורה. אלא שהמוח שלו עבד, כמו המוח של החתם סופר, וגם בין גברה לגברה, וגם בזמן שהגבאי עשה מי שברך, אז עלו לו הרבה הרבה רעיונות על פרשת שבוע, וחלק גדול מן הדברים האלה הוא היה כותב במוצאי שבת, ואפילו הוא היה גם מציין, הוא נדמה לי שהוא בעצמו את השנים שבהם היה הדבר... על התורה הם הברקות שעלו לו, לא ידוע לי שהוא כתב את זה כסדר, שעלו לו כל מהתלמידים כתבו את זה בצורות שונות ובמעדורות שונות, זה מה שקוראים חידושי חתם סופר על התורה החדש, זאת אומרת מעדורה נוספת עם מילואים. כך נברא הכל קודם האדם שימצא הכל מתוקן. מה היה קורה אם באמת אדם הראשון היה נברא והכל הולך על פי התוכנית? מי ישמש אותו? מי יסייע לו? איפה כל האביזרים? אנחנו מיד נזכרים במאמר חז"ל שכשהקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון נטלו על כל אילני גן עדן ואמר לו, ראה עולמי שבראתי כמה נאהו, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי. במילים אחרות, הפיניש, הסיום, הגמר הוא האדם. אם הכל היה נברא בצורה הפוכה, אז נכון שאדם היה יכול לזקוף לזכותו את הראשון. כולם הם כלים להעלותו. על הדרך שאמרו חז"ל במאמר אחר, למה נברא אדם בערב שבת? כדי שייכנס כשהכל מתוקן לסעודה. והמשל הוא כמובן, צריך להשלים את זה בדברי חז"ל, יהודי ש... הראשוניות הטכנית, אבל כשהוא בא ומוצא את הכל ערוך, אז הוא אומר, גם אלה שבאו לו זה ממש דברי חז"ל, כדי שהכל יהיה מתוקן לסעודה. כאן, ואם חס ושלום אינו עושה רצונו של מקום, אזי באמת הוא גרוע מכל הבריות. זאת אומרת, איזה מין דיאלקטיקה כזאת, איזה מין סתירה כביכול פנימית. הוא ראשון והוא אחרון. אם הוא מקיים את הציפיות, אז הוא באמת נותן לכל העולם ולכל הסעודה הזאת משמעות. אז גם אם הוא ואם הוא באמת לא ממלא אחר הציפיות, אז אומרים לו בסדר, הוא אשר אמרנו, אתה בסך הכל אחרון בשורה. הסעודה הזאת, אז מה יש לך פה מה לעשות? אז הוא באמת אחרון. אפשר לראות את מה שדיברנו. להגיש את הצד החיובי ולא את הצד השלילי. כשרשי אמר, כשם שיצירתו כך תורתו נתפרשה אחר תורת ומה חייב בו, זאת אומרת, היצירה היא חיובית. למעשה המדרש, וזה כמובן מחדד את ההדגשה הזאת, המדרש שרשי ראה, והוא לקט את הגרעיר הזה, שם כתוב, אחור מקדם צרטני, הפסוק בתהילים קופלה מתה. הפשט הפשוט אחור מקדם צרטני, אתה יצרת אותי גם מצד, וגם מצד השני. אתה הקדימה, ואם ליבו גס עליו, אומרים לו יתוש קדמך, אתה האחרון. מה פירוש יתוש קדמך? מה אתה חושב, שאתה חתיכת משהו? הרי כל הבריאה כולה קדמה לך, אז איזה משמעות יש לך, אתה באמת האחרון. רש"י, כשהוא לא נאלץ, הוא לא מביא דברים שליליים. אז הוא אמר רק את העובדה, שהבריאה, החיוב, האדם האחרון, תבין אתה בעצמך. החתם סופר הרשה לעצמו, כמובן גם לפרש יותר את הצד השלילי. וכך תומתו של אדם דהו תומה חמורה מגופו, יוצאת מאותו מקום, שהוא מורה על הקדושה העליונה, דהוא הברית קודש. וזו כוונת רש"י, כשם שיצירתו של האדם אחר כל בהמה חיה ועוף. כך תורתו נתפרשה אחר בהמה חיה ועוף, שהוא מורה על דבר מחילופו. אנחנו יודעים כמה אנרגיה. מוח והרגש האנושיים מקדישים גם ביצירה, אני מתכוון גם ליצירות שליליות, כולל כל המדיות, זה בשנה מעוברת, זה מזדמן שזה בסוף הזמן. הממתין לו בעלייה לאוטובוס. פלקטים, מודעות, כבר. דבר מחילופו. העוצמה האדירה, האנרגיה, את אותו דבר שהתורה אמורה לעדן, לקבל את ה... אם הוא לא מנה... מה שקרה בחורף הזה, עם כל הפסיקות של הבג"ץ, עם כל הבג"ץ הזה, הוא עמיד, ואפשר לכתוב כתובה לזכר. פירושו של דבר, שאם יהיה קיצוניים בזה, שבעוד דור, יתוש קדמך, יתוש קדמך. זאת אומרת, אין עולם, יישאר עולם רק שהם יתושים. כי המין האנושי החליט לחסל את עצמו, בגלל האנרגיה האדירה הזאת שהלכה באפיקים. אז גמר, אז אין לכן אמי, אז אחור, אז היית האחרון בשורה והתחסלת. זה בפשטות הגיונית, מה שהשתלשן מתוך הדבר הזה. בא לי, כך אני רוצה, ויש איזה חירות אנושית וכל מיני מושגים אידיוטיים. מי שמאבד את עצמו לדעת או מנסה לאבד את עצמו לדעת, אז המשפט מעמיד אותו לדין. מה אכפת לך אם אני רוצה למשפט? עזה על חיסול ההמשך של המין האנושי, זה הרי המסקנה ממה שבגץ אפשר. טוב, אז זה אמרתי רק בגבוך, איך פשט פשוט שעולה העניין הוא שהקדוש ברוך הוא עשה כך, להיות מוכרח האדם לתקן. אל מראש הצוף, כמו שכתוב במדרש אחור וקדם. הוא פירש אחור וקדם. אחרית הימים, אחור וקדם צרטני, המין האנושי אמור לחבר ולגשר בין נקודת הראשית לבין נקודת האחרית, כדי לתת לכל הסריה הזאת משמעות עליונה יותר. ברוך, אז מה שאני אנתב את הסעודה זה מה שיקרה, אבל כשאני נכנס ואין כלום, אז מה אפשר לעשות? אז זה כמובן רמוז בדברי רש"י על תורת הבריאה. מקומיים, תורה, 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 אלא השפת אמת גם שאל מה זה זאת. בדברי חז"ל, משה התקשה והראו לו ואמרו לו, זה מעשה המנורה, זה אשר תאכלו, החודש הזה לכם. אז לא נדבר עכשיו לא לגרסאות השונות ולא למכנה המשותף של כולם, אבל ראינו בפרשה הקודמת שבקשר הפתיחה לפרשת המחלות אסורות, וידבר השם אל משה ואל אהרון, וזה מה שרשי כבר הרגיש בפרשה הקודמת. אז רשי אמר, לא יכול להיות לאמור עליהם לבני ישראל, כי זה כתוב אחרי, דבר על בני ישראל. אם כתוב לאמור עליהם לבני ישראל, אז זה דבר על בני ישראל עוד פעם. לכן אומר רשי, לאמור עליהם אל אלעזר. וכאן התורה רומזת על סדרי אלימות בחברותה. משה, אהרון, בני אהרון וכו' וכו'. על כל פנים, לאמור עליהם, אתה שומע פה איזה מין אדישה. גם זאת וגם העניין, ודווקא בקשר לאוכל. העניין כי הבורא יתברך נתן בטבע הבריאה איך להיות ניזון כל בריאה ממזון השייך אליו. קלוריות וסידן ונטרן וכל מה שכתוב שמבלבלים את בני המאיים על איבד אמס, על איבד תעמולה, וכותבים יש פה, יש... מה זה? למה אדם לא נהנה מאכילת פער. זה חלק מחוקי הבריאה. זאת אומרת, כך הבריאה נקבעה. שמחה זה ספרו של רב שמחה בונה מפשיסחה, שתלמיד נתתי לכם את כל עשב, הנה קשה לכם, למה לשפת יתר? היה לו לומר תאכלו, מה זה וייכן? כתוב, חיילה וייכן, מה נעשה כן שאמר להם מה זה תאכלו? נראה לי, וקודם שאמר השם זה המאמר, הנה נתתי לכם, לא היו הדברים הללו מאכל כלל בטבע. הוא למד פשט שהנה נתתי, האנושי והמין החי נברא, נקבעו מהם כללי התזונה והתחזוקה של אותם ברואים. וכיוון שאמר השם הנה נתתי לכם, בזה המאמר נעשו אוכל לדם וכן לבהמה. וכיוון שלא נתן להם רשות לאכול בשר, לא היה הבשר בטבע מאכל כלל. זה חלק מן היסודות בבריאה זאת. אז הוא חיזק את דברי בעל כל שמחה בזה שהוא עד מתן תורה אפשר היה לאכול חזיר, עד מתן תורה אפשר היה לאכול דגים בלי קסקסת. כל השפת אמת רמז לזה שיש שינוי בהבנה. צריך הדגשה מיוחדת של זאת לומר לך שאלה נכנסים בתוך המאכל האנושי ואלה לא. כך היה צריך אחר מתן תורה לומר יש בריאה חדשה, נפתח פרק חדש, עידן חדש בתולדות האוכל. בתולדות האוכל. וקבלת התורה היה שינוי בטבע, כמו שכתבנו בפרשיות הקודמות, איך כל הבריאה נשתנתה, שמיים וארץ וימים. לכן גם המאכלים היו באופן אחר על פי התורה. היינו. כאילו, וזה שנאמר לאמור עליהם, שנשתנו כוח המאמרות לבני ישראל באופן נעלה ממי קודם בעת בריאת שמיים וארץ. והוא רומז ליסוד גדול. שהוא שמע מזקנו והוא עצמו פיתח את זה כמה פעמים, בעשרה מאמרות נברא העולם. במילים שלנו, החוקים בבריאה. עשרת הדיברות שניתנו לישראל, בין עשרת המאמרות לעשרת הדיברות יש עוד עשירייה. נעשה מים, נעשה דם. עשרת המאמרות שצפרדיה תוכיחו מי בא לבית על המאמרות, ולכן יכולות לבוא אחר כך דיברות. הדיברה הראשונה אשר הוצאתיך בארץ מצרים, הוצאתיך בעזרת עשרת המכות, וזה עמיד הלוי שאל כשאבן עזרא הביא אותו בפרשת עשרת הדיברות, שאלני רבי יהודה לארץ, והתשובה היא הלך כבר העולם שברא שמיים וארץ. הוא הלך על ידי המכות. מכאן ואילך יש דיברות. כמו שיש מעגל של מאמרות, ויש מעגל משופץ של דיברות, שהמצע של השיפוץ שלו היו עשרת המכות, כך יש מעגל של הנה נתתי לכם לאוכל, וגם במישור הגסטרונומי נתחדשו דברים. אני חוזר. לכן ניתן כוח חדש במאמר זה. זה אשר תוכנו, וזה שנאמר לאמור עליהם, שנשתנו כוח המאמרות לבני ישראל באופן נעלה ממקודם בעת בריאת שמיים וארץ. זה לא רק מישור חדש, זה מישור נאצל יותר. כמו שאנחנו מבדילים בין המאמר לבין הדיבר, המאמר יש לו צד חיצוני, הדיבר יש לו משמעות יותר פנימית. תורת הבהמה וכולי. וזה רמזו שהראו למשה רבינו עליו השלום. למה היה צריך להראות למשה רבינו? בביולוגיה משה רבינו קצת חלש. הוא לא בדיוק יודע מה זה טבס. כל התורות האחרות הוא יודע, רק זה קשה לו. וחיו יצא בזה בסי המנורה, מסגרת תופח, ובזיחים בשולחן כן, ובמנורה משוקדים, שם לא כל כך הוא מבין את זה. פירוש שנתן כביכול השם יתברך כוח חדש באלה המינים. כשאמרו למשה, זה בריאה חדשה. בראשית ברא אלוקים פעם אחת, כשאמרו למשה רבנו, זה אשר תאכלו, בריאה שנייה. בריאה שנייה, בוודאי שצריכים שמשה רבנו יראה את הבריאה הזאת. בבריאה הראשונה לא היה מי שיסתכל בעולם. היה הוא שמו בלבד. אבל בבריאה השם יתברך כוח חדש באלה המינים. הידיעה הזאת שידעו את משה רבינו ושהוא כתב בתורה, הזאת אנחנו מבינים יש כאן רובד מישור עליון יותר על פני הבריאה כולה. על פני הבריאה זו היא בריאה של אומות העולם, שמאכלות אסורות מותרות להם, ששרצים מותרים להם. אתם עכשיו הולכים למעמד עוד יותר גדול. כתוב שם זאת, ואמרו לך שיש תורה לעוף, התורה, אין לכם תורה חדשה. המעמד הוא מעמד של תורה. זה מה שהוא דייק בדברי רשב"י, פרשה אחר תורת בהמה ועוף. ואחרי שאתה יודע שיש תורה, שיש תורה חדשה לעוף. בכיוון זה הלך גם הקטע השני. שלא לעשות כי נעיין שם. ועיקר אדם ישראל, ונקראו השולמית מטעם ענן. הם השלמים, כמו שדרשו חזל במדרש חזיתה, במדרש של שיר השירים. למה שולמית?
אלה שמעניקים שלימות לעולם. ועל ידי בני ישראל נתקנה הבריאה בכל אלו שלוש הבחינות. ביציאת מצרים נשתנה כל מעשה בראשית, והיא בחינת עשייה. ונפשות בני ישראל נעשו כבריאה חדשה, כעניין גר כקטן שנולד, וכמו שנאמר, כעובר בבטן אמו היו במצרים. והוא גמר היצירה לבני ישראל בפרט, וזהו חג המצות. אחר כך בשבועות ובחינת תורתו נתפרשה, ובסוכות זמן שמחתנו הוא התכלית, הכילוס והשמחה שהוא במחשבה. ואלו השלוש בחינה, שלוש בחינות הם נפש, רוח, נשמה. וגם בכל שבת ג' סעודות הכתיב ג' פעמים היום, וגם ג' תפילות ניתקנו על זה. אתה קידשת התכלית מעשה שמיים וארץ, ישמח משה במתנת חלקו הוא התורה, ואתה אחד הוא תכלית הדבקות. אברהם יגל יצחק ירננו הכינוס כדר. טוב, אז יש פה כמובן קטעים שלא שייכים לכאן, ואם מישהו חשב שהוא בליל שבת של פרשת תזריע השתחרר מישמח משה, אז נותנים לו מתנת פרידה, הנה גם פה יש פה ישמח משה. אז זה נעזוב עכשיו. דיבור, מעשה ומחשבה. זה מתחיל מהמעשה. האמת היא שגם ההתפתחות של הילד היא כזאת. הדבר הראשון שאתה יכול לראות, שהילד תופס עם עצמים שהוא חש בהם, שבעשייה. דרגת פיתוח עוד יותר גדולה, זה שהוא מתחיל לדבר. ודרגת פיתוח העליונה, שהוא הוגה במושגים עיוניים, ואחר כך כמובן יכול לבטא אותם וכו' וכו'. מרגישים שהמעגלים הללו שייכים גם להיסטוריה של הבריאה כולה, גם להיסטוריה האישית של כל אחד ואחד, וגם להיסטוריה של עם ישראל. וזה מה שהוא רומז, כשחזל דיברו על כך שישראל היו כעובר בימי אמו, ומתארים באחד המאמרים בחזל איך הקדוש ברוך הוא צריך לחלץ אותו גוי מקרב גוי, גוי מקרב גוי, פרושו כמו עובר. זאת אומרת שגם על כלל ישראל עבר תהליך של לידה. יציאת מצרים נתפסת כלידה של עם ישראל, והלידה מתייחסת לעולם המעשה, לעשייה. ושלוש המועדים, פסח, שבועות וסוכות, גם הם בהתאם לזה. פסח קשור לעשייה, ללידה, למעשה. שבועות לצד העיוני, לדיבור, לדיברות. ואילו הסיום של הדבר זה זמן שמחתנו, זה הכינוס, כשעיקר הביטוי זה שירה על מה שהיה. אבל לא נדבר עכשיו על המועדים האחרים. זה הרי דבר פשוט אצלנו, שזה הרי מונח ביסוד הקטע, שחגיגת המועדים איננה רק זיכרון העבר, זוהי חוויה שאתה צריך לחוות מחדש. וגם אם לא תמיד זה שקוף בשבועות ובסוכות, אבל בפסח זה משנה מפורשת. בכל דור ודור חייב אדם לראות, להראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. אמר רבה, זה מעיקר ההגדה, וזה לא, זה לא מימרה, איזה ורטלה של איזה אדמור, זה מימרה בגמרה שהובא להלכה. אז לפי אותה גרסה שנדמה לי מקורה ברמם, להראות את עצמו, הכוונה היא לעשות מעשים שיבטאו את שמחת היציאה שלו, כולל הסבה, כולל שתיית ארבע כוסות, בני חורים, כל אותם מעשים שאתה עושה דרך חירות, זה להראות את עצמו כאילו מרגיש את החוויה של היציאה ממצרים. זה הרי אחד ההסברים של למה צריך להאריך בסיפור יציאת מצרים ובכל החילוק ההלכתי, מה ההבדל בין חובת זכירת יציאת מצרים שמוטלת כל יום לבין חובת הסיפור ביציאת מצרים. נדמה לי שבשם החתם סופר מסבירים את המשל המפורסם. כשאתה שומע ממישהו שהוא עבר חוויה, והוא סיפר לך את זה בצורה טובה, יש לו כוח הסיפור וכולי, אתה חוזר אחרי זה. אתה חוזר את זה בצורה מדויקת וזה טוב. אבל כשאתה עצמך עברת את החוויה, אז העומק והרוחב והדקדוק בפרטים שאתה מספר, אתה מספר מכלי ראשון. סיפור יציאת מצרים הוא כאילו הוא יצא ממצרים. מה פירוש כאילו הוא יצא ממצרים? הוא עבר את החוויה הזאת. כשאתה שומע ממישהו אחר, אז הוא מספר לך את תורף הדברים, אבל הוא אף פעם לא יספר לך איך בארמון המלך עמד שומר האסף באיזה כובע, כי זה לא היה פרט שהוא לא הרגיש בו, ואם גם הוא הרגיש הוא לא העביר את זה לך. אבל כשאתה חווית את החוויה, אז כל החושים שלך עבדו וקלטו את כל הדברים, ואתה מספר את זה במעורבות מירבית. כיוון שחובת סיפור יציאת מצרים היא במעורבות המקסימלית, לצורך זה חייב אדם לראות כאילו הוא יצא ממצרים. אז זה פשוט. אז סיפור יציאת מצרים ומה שמתלווה לזה, זה דרגת העשייה, זה הלידה, זה הלידה מחדש שאדם נולד כשהעם נולד. ולפי כל המהלך של דברי רש"י ופרשניו, יוצא שזכות הקיום, כל כך פשוט, אבל כך זה עולה בתוך הדברים, שזכות הקיום של עם ישראל וזכות הקיום של כל אחד ואחד נידונת. והיה, אם הוא מגשים את היעדים שלו ואת המטרות שלו, אז יש משמעות לחגיגה שלו ולפסח שלו וללימוד שלו וכל ההוויה שלו. הוא הקודם, הוא הקדם. אם אבל הוא עושה את ההפוך, אז הוא בדרגה הרבה יותר נמוכה, הוא נשאר בדרגה יתוש קדמך. נדמה שאין יותר, כל פנים, דוגמה נמרצת מאוד לכפילות הזאת מאשר בין הזמנים. הרי זה המבחן של העשייה. האדם עוזב את הישיבה, יוצא לרחוב, בא הביתה, לא מדבר עכשיו, הצורה של הרחוב, הצורה של השכונה, הצורה של השיקול, עם כל מיני דברים שהוא נפגש בהם, שעל כל פנים במסגרת של חיי הישיבה, הם לא קיימים, פורמלית לא קיימים. ופתאום, על כל דבר הוא צריך לשאול, מי קודם למה? לא קדימות של זמן, אלא קדימות של ערך, ערכיות. והוא יכול במעשה אחד להיות קדם, והוא יכול במעשה, אותו מעשה, בסדרי עדיפות שונה, להיות אחור. יתוש קדמך. זה מתחיל בכל הדברים הפעוטים. זה מתחיל במיסור. למדו קידושין, למדו הלכות כיבוד אב ואם. נו, איך מסיים? מיישמים את זה בבית? אבל מי שלמד טוב מוסר, אז הוא יודע שלא כל מה שעולה מתוך הסוגיה, זה עולה מתוך הסוגיה, רק הוא לא יודע איפה זה עולה. חסר רק שאבא יגיד לו, תאכל כזית. כזית? אה, כזית. איפה יש פה משקל? יעביל לי פה איזה מישהו. יתחיל, אמרו, צריכים לאכול. ממש מאכלות פסיונים. מתחילו מרחיים, הסוגיה בקידושי. מדעת, מדעת, וסיפורים. משקל אכסידס. ודאי שצריך לדקדק, ודאי שצריך לעשות זה. אבל אם אתה משגע את הבית, ואתה לא יודע איך לשגע אותו, ואתה לא מבין שאמא גדלה באווירה אחרת, ואחותך, תעזבי אותה, זרוכי, ציונים, איזה חילול השם, זה שלמד תורה, בשביל זה שלחנו אותך לישיבה, שתביא לי פה חומרות, שיהיה לך שכל. איך את החומרות, אתה כבר יודע להבדיל בין דאורייתא לרבנן לחומרי, אפילו בדבר שהוא רק חומרה באלמה, איך אתה משחיל אותו אלגנטית. יש לך ספק אם אחותך טוב שוטפת את הכלים, המייסה שם עם הספוג, סוחטת, לא סוחטת. אז מה עושה צדיק טיפש? אתה עומד ומרצה לדרשה ארוכה על דיני שריטה ומה שכתוב בשמירת שבת ומה שאמר הזה ומה שאמר הרב דרמוני ומה שאמר הזה ואומר, ואז היא שולחת אותך ואת כל הרבנים שלך, לא חשוב לאן. ואם יש לך שכל, אז טוב, את יודעת מה, בואי אני אראה לך. ואתה לובש את הסינר, ואתה חופה את השרבולים, ונראה אותך צדיקי. ואתה רוחץ כלים על פי ההלכה. זוהי דוגמה. הנה שיעור לדוגמה. רגע, זה מתחיל להיות מעניין. זאת אומרת שגם בישיבה למדת בין אדם לאחותו. לא רק בין אדם, זה דוגמה. לחיו את זה. לערוך את השולחן, המייס עם הבוירר, עובר לסעודה, לא עובר לסעודה, לשים את הסכינים, לא לשים את הסכינים. אסור לעשות, אסור. זה אתה יודע להגיד מהר. נראה אותך איך מותר לעשות, תעשה. הוא צריך ללכת להתפלל. שקלת בדעתך שאולי כדאי לדחות תפילה אפילו בציבור, כדי שילמדו פה הלכה ושלא יעברו על איסורי דאורייתא, ושלא יגידו זה בישיבה לומדים רק להחמיר? הוא צריך להתפלל, צריך להתפלל. כשאתה בכל המועד ישן יותר ומאחר זו זמן קרישמה, למרות שיהיה קשה לאחר סוף זמן קרישמה בגלל הזזת השעון, זה לא אכפת לאף אחד, כי זה אף אחד לא רואה. אבל הנה דוגמה של כל מיני פרטים, יחלה הלילה ולא נכלה לתאר את כל האפשרויות וכל היחטינצס, איך ליישם את כל ההלכות שלומדים. אבל זה ממש אשרי מי שלמד תורה. זה אחת התועליות של בין הזמנים. זה הדוגמה של אלבלי מייסר. בעלי מייסה בחוג המשפחתי ובעלי מייסה בחדר המדרגות, צדיק. עוברת גברת, שכנה שלו, הוא לא אומר לה שלום. פתאום עשה צדיק. מה שכתוב, יש הלכות, איך צריכים לדבר? לדבר יפה, הוא מכובד, אשרי מי שלמד תורה. עשית פעם חשבון שבגלל חומר לכזה שלך, אז מי יודע אם... היא לא תשלח את הבן שלה לישיבה. הרי היא רואה את הבן שלה, תראו, ללב לישיבה, הלך לעזדר, לעזדר. אתה עשה כזה צדיק. אז היא כבר לא תשלח אותו גם אפילו למי, מי יודע למה. אז זה גם כן, בדיני שמיים גם את החשבון הזה עושים. כמה צריך לדקדק. כמה צריך לדקדק בכל אותם הפרטים, כולל הכנות לפסח, כולל מצוות. להיות חכם. לעולם יהיה אדם ערום ויראה. כמה משקל גדול יש לדברי חז"ל אלו. להיות חכם. אתה בבית שלך, אתה כבר מסתום ותהיה לך גברת שיודעת את כל ההלכות, אולי אפילו יותר טוב ממך, ואז ממילא הכל יתנהל יפה. אבל כשאתה עוד בחממה הזאת, ועוד שמזמינים אליך, יש לך ספק על היין, פסו כל כך לא כזה, מה עושה עם היין, תהיה חכם, איך לעשות? כן לבשל, לא לבשל, כן את כל הדינים הללו, את כל, זה יכול להיות בסדר, זה יכול להיות בביקור של אורחים, זה יכול להיות... ללכת לבקר איזה דוד או איזה דודה סקנה, מה יש לי איתם? מה יש לי איתם? אי, מה שזה יכול להיות דור, הייתה ממש כי אמא רוצה שתלך לבקר את הדודה הסקנה. ואז חסד שאתה אומר לאיזה דודה סקנה ואתה מספר לה ואתה מדבר איתה, באמת אין לך מה לדבר איתה, אז אתה מגרד לך כבר איזה נושאים, ומלבד לעניין אותה, לבלמנה ארמין. מה היה עושה רבר ילבים בכל המועד? בירושלים הוא היה הולך לכל האלמנות של כל הרבנים להגיד להם חג שמח. מה יש? חוץ מהלב אלמנה ארמין הוא עשה חשבון. הרי כשלפני 3-4 שנים היא הייתה אשתו של אב בית הדין או אשתו של רב חשוב, אז כל הבלבטים באו, ובמשך החג כל הבית היה תמיד שואן עם אנשים וכו' וכו' וכו'. עכשיו אין רב, אז המסכנה הזאת, לא זו בלבד שאין לה יום טוב ולא שמחה, היא תמיד נזכרת גבעל, פעם היה כולם היו באים. אז רבר ילבין היה עוזב את כל העיסוקים שלו, והיה לו הרבה עיסוקים, והיה הולך לבקר את כל האלמנות, להגיד להם חג שמח לבוא הביתה. הוא לא חשש, לא מה יגידו ייחוד, הוא כבר דאג שהכל יהיה בסדר. אני ראית אותו כמה פעמים, הוא היה בא למקום שהיה לו ספק צמא לכשרות, אז ראיתי איך שהוא שולף חתיכת ביסקוויט, והיה יושב, הבת היה נהנה, רבי אכל אצלי. רק הוא ראה מה הוא אכל. וכיו יצא בזה כל מיני דקדוקים, לצאת ידי שמיים, ידי בריאות, בכל מיני דברים. אתה גר בעיר קטנה, באיזה מושבה, אתה יודע מה פירוש שאתה נכנס לרב? אני לא מכיר אותו. מי אמר, אתה מכיר אותו? שלום, אני לומד בישיבת הכותל, באתי להגיד לרב חג שמח. זה הכל. זה נשמע לך משונה? בהחלט לא משונה. ואם אתה מרים עוד טלפון לפני זה, ראיתי אותו בבית כנסת. טיפש, ראית אותו בבית כנסת, זה מתכוון. אם אתה אומר, אתה ניגש בבית כנסת, אומר, מתי אני יכול להיכנס אל הרב לאחל לו חג שמח? הרב הזה מרגיש שכל הרבנות שלו בעיירה הזאת היא בשביל זה. נחמד, יפה, טוב. אלא מה הוא ישאל אותך מה למדת? אין הכי נעמי? תתכונן, יש לך בעיה? אז אתה זה, אז תכין לך איזה וורט לך תחילה, תכין קושייה ותירוץ ותגיד לו. אתה מחיה אותו ומחיה את האחרים. פלויני שלמד תורה כמה נעים מעשיו, זה כבר מדברים על, על יהודים בדרגת רבנים, על אחת כמה וכמה אחרים. כל מיני כאלה הנהגות. שישה חודשים, שבעה חודשים מאלו, שמונה חודשים, באים לידי יישום בחודש אחד. בחודש הזה של, של ניסן אפשר כמה חבילי מצוות. כבר לא מדברים על הדאורייתות של הקזייטים ושל האפיקוימן ושל המרור ושל החרויסס וכל הרשימה ארוכה, אבל גם שמחת החג וגם כיבוד הורים וגם לבן שיניים מחלב, כל המערכת הגדולה הזאת, כולל גם ונשמרתם לנפשותיכם של הטיולים, בוודאי להפגין נוכחות בכל חלקי ארץ מצווה רבה, אבל להיכנס למקום של ספק סכנה, אני לא יודע אם מחויבים. מספיק אלה שעושים את זה במסגרת החורות הצבאיות שלהם. אבל אם כן, אסרים להיות מאורגנים. אז יש לשקוד מודיעין, ויש תחנות מידע, ויש למי להודיע שאתה יוצא לטיול למקום פלויני, ויש כל ההבטחות, כל הסיפורים, אם שלא יהיה ייבוש ומים, וכל הסיפור הזה. לקחת בחשבון מה יקרה, אם חס ושלום יקרה, יגידו, שני בחורים מישיבת הסדר. עוד פעם. ההסדר האלה. ואז אם אנו ועדת חקירה עם כל מיני סיפורים כאלה, רבי זרעיו של חילול השם, אלא מה? זה קשה? נכון, מי אמר זה קל. אבל אם אתה מנסה ליישם את כל הדברים האלה, ואתה מגשים אותם במעגל האישי שלך, בדקדוק בזמני תפילה, אין אף אחד פה מי שלא רואה אותי, אין מי שיפעיל את הרמקול, ואין מי שיצג, ואין מי שישאל אותי מה עשית בתפילה, ואין מי שאל אותי פרלת ברמב"ן, לא על פי הרמב"ן ולא על פי הרמב"ן ולא על פי הרמב"ן, מה פתור בכל התורה כולה? אי, מה, הלל? נו, עוד מיני כאלה. נראה אותך במשטר עצמי, במעגל האישי הפרטי שלך, במעגל המשפחתי שלך, במעגל היותר רחב, במעגל שאפילו אתה לא מכיר אותם והם לא מכירים אותך, רק הם רואים, איזה הנהגה. אף אחד לא רואה אותך, אבל אתה הולך ביום טוב עם החולצה בפנים. כבוד יום טוב? בגדים של יום טוב. ההנהגה היא ההנהגה אחרת. אחור וקדם צרטני. איזה מין מתח נוראי שאפשר לומר, נטוש קדמך, ואפשר לומר בשבילו נברא העולם.